שלום, אני הדס מאסיף חג ישראלי. והפעם, רעיונות מיוחדים עם גברים ונשים, שאולי אף פעם לא שמעתם עליהם, אבל בטוח שהם השפיעו על החיים שלכם. והיום נמצאת איתנו באולפן, דונה גרציה נשיא, ביאטריס דה לונה מיקז. לא ברור לי, כתובים לי פה בדף כל מיני דברים, סליחה שוב, גרציה מנדס? אוי, שוב, סליחה, טעות שלי, מביך, חנה? חנה נשיא?
יקירתי, הכל נכון. לצערי ולשמחתי, החיים דרשו ממני להחליף הרבה שמות. לעתים מסיבות טובות ולעתים מסיבות פחות טובות. אני הכי אוהבת שקוראים לי חנה, אבל רוב האנשים מכירים אותי בתור גרציה, דונה גרציה. בעצם גרציה וחנה זה אותו השם, בספרדית ובעברית.
אז את בעצם מגיעה אלינו מספרד?
ספרד? לא.
סליחה, אני מצטערת, אני אסתכל שוב בדפים שלי, כן? כתוב כאן שאת מהעיר ליסבון שבפורטוגל, אבל רגע, סליחה, פה כתוב שאת מוונציה, פה בכלל כתוב מקונסטנטינופול, סליחה. גברתי, אני באמת מצטערת, אבל אני מבולבלת.
כן, ילדתי. חייתי בכל הערים האלו. שכחת גם את אנדוורפן ואת העיר היפה פרארה שבאיטליה.
ואני רק מבדת שאני לא טועה. כל זה במאה ה-16 לספירה, לפני שהיו מטוסים?
מטוסים? מה זה?
אוקיי. בואי נתחיל מההתחלה. האם תוכלי לספר לי על החיים שלך, ולספר לילדים ולילדות שמקשיבים לנו, איך השפעת על החיים שלהם?
הילדים והילדות האלה גרים בטבריה?
בטח כמה מהם גרים בטבריה, אבל אני בטוחה שכמעט כולם היו בטבריה, בטיול או בחופשה. זו עיר כל כך יפה, על חוף הכינרת המדהימה שלנו.
אוי, טבריה, איזה תוכניות גדולות היו לי לטבריה. גם מאות שנים אחרי, אני לא שוכחת את הריחות של השוק, את רחובות האבן התלולים. אבל תגידי לי, בבקשה, כשאת אומרת, הכינרת המדהימה שלנו, למה את מתכוונת בשלנו?
כן, ודאי, זה מידע חשוב. היום, טבריה והכינרת הם חלק ממדינת ישראל, מדינה יהודית חופשית ומשגשגת.
מה את אומרת? רגע. אני צריכה שלוק מים. אני כל כך שמחה לשמוע, את לא מבינה כמה. ספרי לי עוד על המדינה היהודית, בבקשה.
דונה גרציה, סליחה, אני באמת מתנצלת. אבל הגענו לכאן היום כדי שאת תספרי על החיים שלך. הילדים מכירים את מדינת ישראל היטב, הם נולדו וגדלו בה. אז אם אפשר, תספרי לנו עלייך.
נכון, צודקת. אוקיי, בסדר, מה לספר? שמי גרציה נשיא. נולדתי בשם ביאטריס דה לונה בליסבון בשנת 1510, לא שנים רבות אחרי האסון הגדול שקרה ליהודים בשנת 1492. את בטח מכירה את הסיפור.
אני בטח שאני מכירה, כן, ברור, אבל אולי יש ילדים שלא מכירים, אולי כדאי לספר להם?
בשנת 1492, מלך ספרד גירש את כל היהודים שלא הסכימו להמיר את דתם לנצרות. ההורים שלי היו יהודים ספרדים שלא הסכימו להתנצר, ולכן עברו לגור בפורטוגל. הבעיה היא שחמש שנים מאוחר יותר, גם פורטוגל גירשה את היהודים משטחה. למשפחה שלי לא נותרה ברירה, וכולנו נאלצנו להעמיד פנים שאנחנו נוצרים קתולים. אני נולדתי לתוך המציאות הזו. מדי יום ראשון הלכנו לכנסייה והתפללנו. אבל בבית שלנו, מאחורי חלונות סגורים היטב, קיימנו את כל מצוות היהדות. אכלנו כשר, התפללנו ושמרנו שבת.
וואו, איך זה הרגיש להסתתר ככה?
לצד אמונה מאוד גדולה בדת היהודית, החיים שלנו היו מלאי פחד. כל הזמן חששנו שמישהו יסגיר אותנו, או ייכנס אלינו הביתה בדיוק כשאנחנו באמצע התפילה. באותן השנים, החיים בפורטוגל היו מאוד לא נעימים ליהודים. ואם היו חושפים אותנו, אז כל הרכוש שלנו, ואפילו החיים שלנו, היו בסכנה. זה באמת היה לא נעים. אבל היינו משפחה עשירה. ואחרי שהתחתנתי עם מי שהיה אז בעלי, הפכתי לאחת הנשים העשירות בסביבה. אז אני לא יכולה להגיד שרק סבלתי. הבית שלי היה יפה, גדול, עם משרתים ופינוקים.
מה זה אומר היה בעלי? אתם כבר לא ביחד?
בעלי, זיכרון צדיק לברכה. נפטר שנים מעטות לאחר נישואינו. והמוות שלו שינה את כל מסלול חיי. לא בגלל שהוא נפטר, אלא בגלל מה שהוא עשה לפני שהוא נפטר. תראי, לי ולפרנסיסקו לא היו נישואים רגילים לתקופה הזו. מתחילת הדרך הוא שיתף אותי בכל ההחלטות העסקיות שלו, ובזמנו זה לא היה נהוג לערב נשים בענייני עסקים וכסף.
מה? זה ממש מוזר.
מאוד. אבל פרנסיסקו היה יותר חכם מזה. הוא ראה מה רב הכוח שלנו כשאנחנו פועלים יחד. כשחלה, כתב צוואה. הוא הוריש חצי מהעסקים שלו לאחיו דיאגו, השותף שלו לעסקים, ואת החצי השני הוריש לי. מצד אחד, הירושה סידרה אותי לכל החיים, ואפשרה לי לתרום הרבה מאוד להרבה אנשים. מצד שני... טוב, לא חשוב.
לא, תגידי, בבקשה. מצד שני מה?
מצד שני, אחרי הירושה של פרנסיסקו, החיים שלי היו כמו משחק הימורים שלא נגמר. אני לא כל כך אוהבת לדבר על זה, כי באמת הכל בסוף הסתדר לטובה. אבל בשנים האלה, להיות אישה אלמנה עם סכום כסף גדול, גרם לזה שכל אחד ניסה להבין איך הוא יכול לקחת ממני כסף. היו שניסו לקחת כסף דרך בית המשפט, היו שביקשו להתחתן עם הבת שלי רק בשביל לרשת אותי. פרנסיסקו ידע מה הוא עושה כשהוא השאיר לי את הכסף, ואני לא התכוונתי לאכזב אותו. בסוף, כל הכסף נשאר במשפחה, והלך למטרות טובות, שאני, ורק אני, החלטתי עליהן.
וואו, זה נשמע באמת קשה. אז תוכלי לספר לי על המסעות שלך בעולם, וגם על המטרות הטובות האלה שעבורן השתמשת בכסף?
המסעות שלי בעולם היו תמיד מסעות של בריחה, מכיוון שנדרשתי להסתיר את היהדות שלי. קודם ברחתי מליסבון לאנטוורפן, ואז מאנטוורפן לוונציה. בוונציה היה לי ריב גדול עם אחותי, על כסף אלא מה. הרשויות ניצלו את הריב שלנו, ושוב ניסו לקחת לנו הכל. לכן ברחתי עם הבת שלי לפרארה. בפרארה, לראשונה בחיי, לא הייתי צריכה להסתיר את היהדות שלי. זאת הייתה הקלה ענקית. שנאתי להעמיד פנים בכנסייה בימי ראשון ורציתי לחיות בלי שקרים. אבל בפרארה שוב, היו מי שפתחו עיניים על הכסף שלי. ואז הבנתי שזהו, אני עם אירופה גמרתי. במשך חודשים ארוכים, ארגנתי בסתר את הבריחה שלנו לקונסטנטינופול. העיר הענקית המדהימה, הבירה של האימפריה העות'מאנית הבלתי מנוצחת.
האמת שבסוף האימפריה העות'מאנית הייתה כן מנוצחת, והיא כבר לא קיימת בימינו. אבל בטח תשמחי לשמוע שקונסטנטינופול עדיין קיימת, פשוט בשם אחר. היום קוראים לה איסטנבול והיא הבירה של מדינה בשם טורקיה.
טבריה משמחת אותי הרבה יותר מקונסטנטינופול.
שוב הגענו לטבריה. אז ספרי לי, מה הקשר שלך לטבריה? גרת בטבריה פעם?
לצערי, לא הספקתי לגור בטבריה. כבר הייתי כל כך מבוגרת כשהתחלנו עם הפרויקט המשוגע הזה. ביקרתי בה כמה פעמים, והיא הייתה התגלמות כל החלומות שלי.
ספרי לי על החלומות האלה.
תראי, יקירתי, את כבר הבנת מהסיפור שלי שהחיים שלי לא היו רק קלים. היו גם דברים טובים, ברוך השם, אבל כל כך הרבה שנים הייתי צריכה להסתיר את האמונה שלי, להסתיר את הלב שלי, את כל המהות שלי. באירופה זה אף פעם לא השתפר, רק הלך ונעשה גרוע יותר. גם עבור המשפחה שלי, וגם עבור יהודים זרים לחלוטין שלא הכרתי בכלל, אבל הרגשתי את הכאב שלהם. כשהעסק שלי המשיך לסגשג בקונסטנטינופול, החלטתי להקדיש את כל הרווחים כדי לעזור ליהודים לצאת ממדינות שלא נותנות להם לחיות חיים נורמליים, בלי הסתרות וסודות. אז עלה לי הרעיון להקים עיר יהודית. זה לא שאני הראשונה שחשבה על זה. בכל זאת, גם בימי התנ"ך היו ערים יהודיות. אבל בתקופה החשוכה שבה חייתי, לדמיין עיר יהודית? אוי, זה היה חלום גדול. עיר שבה החקלאים הם יהודים. ראש העיר הוא יהודי. והדייג והקצב גם הם יהודים. סוף סוף יכולתי לדמיין איך יראו חיים יהודיים חופשיים. והיה בכוונתי לעשות כל מה שביכולתי כדי שהחלום הזה יתממש.
אז מה עשית?
קניתי את טבריה.
קנית את טבריה?
כן.
אפשר פשוט לקנות עיר?
טוב, זאת לא הייתה בדיוק עיר אז. האמת שכמה שנים קודם לכן, כמעט כל העיר נהרסה במלחמה מקומית. היו שם מספר חקלאים מקומיים שלא ממש אהבו את התוכנית שלי, והתנכלו למתיישבים. אבל בכל זאת, הצלחנו. ובמשך כמעט 100 שנים, חיו חקלאים יהודים בטבריה, בדיוק לפי התוכנית שלנו. חלק מהמבנים שבנינו בזמנו, שורדים ממש עד היום. כלומר, עד הזמן שלך חדש, ושל הילדות והילדים שמאזינים לנו.
וואו, עכשיו אני מבינה למה זה ממש מרגש בשבילך לשמוע שהיום טבריה היא עיר משגשגת במדינה יהודית.
זה מדהים לדעת שלעם היהודי יש בית. כבר לא צריך להתאמץ כל כך.
בטח שצריך להתאמץ, דונה גרציה. לבנות בית זה לא מספיק. צריך לדאוג שהוא יהיה בית טוב.
זה כבר התפקיד שלך ושל הילדים והילדות.
צודקת בהחלט. דונה גרציה נשיא, תודה שהגעת היום לספר לנו את הסיפור המרתק שלך. ותודה שלקחת חלק בבנייתה של טבריה, העיר היפה שכולנו אוהבים.
תודה רבה. שלום.